רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
למה שהיא לא תתפוס לי כל היום את בראש לי? למה לא, למה לא, למה לא תהי לי הכל תני? עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף שלי, סוף שלי. אני אוהב ליפול בלי סיבה לאבד הכל, עיניים בצבע ירוק כחול, ואת רבע שעה מפה. תני לי רגע לחבק אותך, אני כל היום גורר על אוטומט. אני מרגיש יותר טוב כשאני איתך, אני מרגיש יותר טוב כשאני אני יודע, לפעמים יש משחקים, אני שומע אנשים שמדברים, אני נותן להם רק לדבר לקיר. אני הרבה פחות יפה מול הראי, אומרים שיופי בא מבפנים, אומרים שיש לי עצב בפנים, לפעמים אומרים דברים שלא מבינים. הם עוד עירותי עם חיוך אני נשבע, אם עד איתי אז אני לא צריך עוד שום דבר. הם מנסים לגרום לי לאבד תנופה, וזה גורם לי רק לרצות לפרוס כנף. מה שלא היה חשוב חשוב עכשיו, שכל השאר יראו אותי למעלה כבר. אנו מפחד יותר מהפסגה, אנו מפחד יותר משום דבר. אם אני נופל את שם לתת לי יד, אבל עד אז, אבל עד אז, אבל עד אז אני אף. למה שהיא לא תתפוס לי כל היום את בראש לי? למה לא, למה לא, למה לא תני לי הכל תני? עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף שלי. אני אף, למה שהיא לא תתפוס לי כל היום את בראש לי? למה לא, למה לא, למה לא תני לי הכל תני? עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף שלי. אני אף, למה שהיא לא תתפוס לי כל היום את בראש לי? למה לא, למה לא, למה לא תני לי הכל תני? עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף שלי.
בכיתי מספיק זמן, שאין מספיק זמן, משום מה הלכתי בזיגזג. הדרך אל האור תמיד עקומה, לפעמים ארוכה מדי. הקושי נותן לך את הזמן תלחשוב עליו, וכן הוא עדיין קיים, ופשוט עם הזמן אני למדתי לכתוב עליו. יש ימים שמרגיש שהכל עבוד, שוב הלך לי כל עמוד, הווייב עושה לי הכל עמוס, אז שוב שלחתי אותו למות. מתלחת לך משהו מושכת אותי פאק, אני דו של שמחה וריגוש.
חורף,
חורף הגיע מוקדם, כנראה זה הזמן שלי למצוא את השמש בחוץ. אוקיי, יש ימים כאלה שקמים באלה מסביב לאלף בעיות בדרך, אתה מרגיש כמו ילד, מקדיש את הזמן ולא מרגיש תועלת. מתחף אני מונה, אבל תפחת אחד לא מונע. אוקיי, אתמול הרגשתי כמו אפס, ומחר זה אפס למאה.
יש גם ימים כאלה.
שכל החיים הם תקופת מעבר, ובעצם עם ההגנה חלשה יש ימים שניהלו לפוצץ את הכל כמו אצל הרצף נשבר. אני מבין שבסוף יש ימים כאלה וימים כאלה, יש ימים טובים ויש טובים פחות, כי בחיים תמיד צריך איזון ממלא. אוקיי, יש ימים שלא מוצא עיסוק, שתעמם ולא רוצה סיפוק, יום אחד נשמע על הגע, יום אחרי נשמע הסיפור, מחפש אור ונרות גם שמואר, מחפש יותר בי אם לא מוצא הולך עמוק יותר, כי מתחת לאור יש לי אפידרמיס. משמש בו כדשם, איך הפכתי מאין שם לאין שם עם אלבום דיין, קם בבוקר בלי חשק שיתקוע בוושת, זה עולם משוגע וגם זה יעבור. כל עוד הנחל זורם, החיוך שלי צהוב והרקע ורוד, וואלה כל עוד הבוקר הגיע, עזוב אותך משיח, תודה שהגענו עד פה. יש לי ימים שאני שוכח הכל והראש לי חוזר להיות טוב ובוא, אבל ימים כאלה רק באים והולכים והם תמיד ילכו ויבואו.
יש גם ימים כאלה, יש גם ימים כאלה.
בי הבנה, לא בכוונה, יש מצב שכלום לא השתנה, מהתנך עד המשנה עד השנה, לאן שלא פנה העם שלי חווה אותן צרות, דרך מסך שונה, נתחיל מהחורבן, הגלות הראשונה, נמשיך עם עלילות אדם שצצו כל פינה, נעבור בקישינב, ליל הבדול אחת תמונה, אותה תמונה, נהרוג את היהודי, למה לא, בקטנה, איזה עם כשעורף הוא מכל בחינה, גם באושוויצי החורף, וואלה לא נכנע, קם מתוך האפר, נכון זה עם הספר, אבל גם עם האמונה, כשהנורא מכל קרה, בשמחת תורה, בלי שום הכנה, בדרך לאסון, שנאת אחים הייתה תחנה, מאז שואל את עצמי איך אוהבים יותר עד שהלב ענה. נגן, נגן למדינת המנגינה. נה 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 לשנוא דעה שונה, להילחם לומר את המילה האחרונה גם אם היא לא כנה, ואיך ראות הפכה תכונה שעבר זמנה, בכנות המציאות טיפה התחרפנה. מה קרה לעם שלא ויתר, הצמיח ובנה? מה קרה לעם שבא לפה בגיל וברננה? איך קרה שגם אשכרה צבא הגנה הפך סיבה להפגנה? מה המסקנה? מאוחדים פה רק שסכנה, ובשגרה מי שלא חושב כמוני בן זו, ואין שגרה במציאות לא תקינה, הלב שבוי עמוק בעזה והנפש מעונה, לא שוכחת לרגע ומזמזמת כמו תפילה, מנגינה.
מאזינים לתוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, בהגשת חווה דורני. התוכנית הבאה ברדיו סול, קסם עולמי, מסעות מהקורסה, בהגשת חווה דורני. חווה דורני מגישה קסם עולמי, מסעות מהקורסה. חווה דורני מגישה קסם עולמי, מסעות מהקורסה. עכשיו אתם מאזינים לתוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, בהגשת חווה דורני.
כמו הצועני מסתובב לי בעולם, והעולם כולו ביתי. כמו הצועני מסתובב לי בעולם, והשירים בנשמתי. כמו הצועני, השירים.
אה, ערב טוב, צופים וצופות, מאזינים ומאזינות יקרים. שנה טובה, חודש תשרי טוב, שיהיה לנו רק בשורות טובות. ברוכים הבאים לתוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, כל יום שלישי בשעה 6, ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי שלכם. כרגיל, אתם שומעים את צלילי הפתיחה של התוכנית שלי, ואתם יודעים שאנחנו יודעים לצאת ביחד למסע וירטואלי של תרבות ותיירות ברחבי העולם ומישראל. אנחנו מתכוננים לשעה של הרפתקאות, תגליות, צבעים, אנחנו הדרכון הקולי שלכם לעולם. אתם יודעים שבכל תוכנית אני משתדלת להוסיף תובנות תרבותיות ככל האפשר, והפעם, תכף אנחנו הולכים לדבר על חגי תשרי, אבל אתם בטח שואלים מי אני, שמי חווה דורני, אני מורת דרך ומדריכת טיולים כבר יותר מ-20 שנה, מרצה וחוקרת בנושא היסטוריה, תרבויות, אומנות ומוזיקה, בעלת תואר BA ו-MA של מדעי החברה והרוח, בדגש על חקר תרבויות. אני משתדלת להביא את החוויה האישית שלי והניסיון שלי מהשטח, לתוך הרדיו, שזה קצת זו מדיה שונה. אני אוהבת מאוד לצטט את הפילוסוף הלטיני, סנט אוגוסטינוס מהמאה הרביעית, הוא אמר, העולם הוא ספר, ואלו שאינם מטיילים בו, קוראים רק דף אחד. אז אתם יודעים, כל יום שלישי בשעה 6, אני מגישה את התוכנית קסם עולמי מסעות מהקורסה, והיום, מכיוון שאנחנו בחודש תשרי, חודש החגים, בחלק הראשון של התוכנית אנחנו נעסוק בנושא של כרטיסי הברכה שנקראו פעם שנות טובות. זוכרים את השנות טובות של פעם? אני אביא לכם כמה דוגמאות. ובחלק השני, מכיוון שאנחנו יום לפני יום הכיפורים, שחל מחר, כמו שאתם יודעים, ערב יום כיפור, נדבר על שירי תפילות ישראלים, לא רק ישראלים, אנחנו נביא גם עוד שיר אחד מעניין. אני מזכירה לכם שאנחנו בשידור חי, איתי בשידור נמצא הטכנאי אבנר, אצלנו העולם בא אליכם עד הקורסה שלכם בבית. אני מזכירה שיש לי עמוד פייסבוק שקוראים לו חווה דורני, חווה חוויה. אנא, הרשמו כעוקבים, עשו לי לייק ותכתבו לי על איזו מדינה או תרבות אתם רוצים לשמוע, מה מעניין אתכם, ואני אשמח לשתף אתכם בנושאים. אני רוצה להתחיל בשיר של נעמי שמר, שהיא כתבה שיר תפילה, לשיר קוראים לו יהי, אני בטוחה שכולכם מכירים אותו. היא כתבה שיר תפילה במהלך מלחמת יום הכיפורים בשישי לאוקטובר 1973, בשיר היא כתבה את המילים שמבטאות תקווה לסיום מהיר של המלחמה ולשלומם ולחזרתם בשלום של חיילי צה"ל. כמובן שאנחנו נוסיף שזה מה שאנחנו מבקשים, סיום וחזרתם של החטופים שלנו היקרים ושל חיילי צה"ל בשלום הביתה. והיא, אני מצטטת משפט אחד מהשיר שלה, היא כתבה ככה, זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש, לו יהי. בבקשה.
עוד יש מפרס לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש, לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רואה, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. מה כל ענות אני שומע, כל שופר וכל תופים, כל שנבקש, לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה רק תפילה אחת מפי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי,
יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי.
בתוך שכונה קטנה מוצלת, בית קט עם גג אדום,
כל שנבקש, לו יהי.
זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום,
כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי.
ואם פתאום יזרח מאופל על ראשנו אור כוכב,
כל שנבקש, לו יהי.
אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנוהב,
כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי.
כל שנבקש לו יהי, הלוואי. אני רוצה לעשות פולו-אפ לפינת החדשות של תיירות מהעולם שדיברנו עליו, דיברנו עליהם שבוע שעבר, לא שבוע שעבר, תוכנית שעברה, שבוע שעבר היה חג, לא שידרנו. פולו-אפ על התוכנית הקודמת ששידרתי על אלבניה. זוכרים, סיפרתי לכם בשידור שראש ממשלת אלבניה, אדי רמה, באקט מהפכני, מינה שרה וירטואלית, שרת AI, כולה תוצרת בינה מלאכותית, שקוראים לה דיליה. היא קיבלה תפקיד רשמי כשרה למכרזים ציבוריים. התפקיד שלה היה להילחם בשחיתות ולוודא שכל מכרז מתנהל בשקיפות. המהלך הזה זכה להרבה תשבחות באירופה, שאלבניה מאוד רוצה להתקבל לאיחוד האירופי, ומנסה להראות שהיא מנקה את כל השחיתות במדינה, אבל יחד עם זאת, דיליה, השרה הווירטואלית, קיבלה הרבה מאוד ביקורת מצד האופוזיציה, והיא ממש נעלבה. תראו לעצמכם דמות AI, דמות וירטואלית שנעלבת. עכשיו יצאה השרה הווירטואלית הזו, דיליה, בנאום לאומה. בנאום היא מביעה את מחאתה ואת הביקורת עליה, והיא ממש נשמעת ונראית פגועה. למיטב הבנתי, דרך אגב, שבוע הבא אני עוד פעם אהיה באלבניה עם קבוצה, כל מי שרוצה יכול לפנות אליה דרך המשרד הווירטואלי שלה ברשת האינטרנט. אז בבקשה, אתם יכולים לפנות, זה יכול להיות מאוד מעניין. וכל מי שמגיע כמוני שבוע הבא לאלבניה, יכול מוזמן לנסות לקבוע פגישה עם השרה הווירטואלית הזו. בבקשה, בואו נשמע את השרה הווירטואלית הראשונה בנאום מול המדינה. טוב, זו הייתה השרה הווירטואלית שמוחה בתוקף ונעלבה על הביקורות של עליה. אוקיי, אז אם ככה בואו נעבור לנושא הראשי שלנו של היום, חגי תשרי. ראש השנה, חגגנו אותו לפני כמה ימים, לפי החזל, קודם כל אנחנו חוגגים יומיים. זה החג היהודי היחידי שחוגגים אותו יומיים, ולפי חזל, היום הראשון זה כדי להיפרד מהשנה הקודמת, וזה יום שהגיע מאורייתא, היום השני זה הכנה לשנה הבאה, יום שנוסף על ידי חזל, בגלל חשיבות החג, זהו החג היחידי, כמו שאמרתי, שנחגג יומיים, אבל השם תשרי, מה זה תשרי? השם תשרי הגיע אחרי חורבן בית ראשון מגלות בבל. זוכרים את המשפט על נערות בבל, שם ישבנו, שם בכינו, בזוכרנו את ציון. אז המילה תשרי הגיעה מהשפה האקדית, סליחה, האקדית, מגלות בבל, שפירושו תשרית, התחלה. ולמה נבחר חודש תשרי להיות ראש החודשים? קודם כל, לפי המסורת, בריאת האדם הראשון קרתה באלף בתשרי. בריאת האדם נחשבת נזר הבריאה. כל מה שברא אלוהים לפני כן, הוא ברא עבור האדם. ובחודש תשרי קרה עוד משהו. החטא הראשון והגירוש מגן עדן. ויש גם מסורת שטוענת שעקדת יצחק על הר המוריה התרחשה בחודש תשרי. אבל אני רוצה לפנות לנושא שאני בילדותי מאוד מאוד אהבתי. אני גדלתי בגבעתיים. ואני חייבת לספר לכם, רגע, בוא נלך, נתחיל בשאלה. מתי התחלנו לשלוח שנות טובות? מתי החל הנוהג לשלוח כרטיסי ברכה לראש השנה? אני זוכרת בילדותי שהיו, היה לנו חנות מכשירי כתובה, מכשירי כתיבה ליד הבית, והוא היה תמיד שם דוכן בחוץ, וכולם היו בוחרים את הגלויות של השנות טובות, וכל מיני סוגים של שנות טובות. היו פשוטות שהיו גלויח, פשוטה, היו כאלה שתלת מדמד, היינו פותחים אותם והייתה קופצת לנו שושנה, או היו כאלה עם שיר מנגן, איזושהי גלויה מנגנת. אני פשוט זוכרת את זה בנוסטלגיה, פשוט נוסטלגיה מילדותי בגבעתיים. אבל מאיכן הגיע המנהג הזה לשלוח שנה טובה, שנות טובות? טוב, אז אני אסביר לכם, זה מדובר בנוהג עתיק שורשיו בקהילות היהודיות של גרמניה עוד במאה ה-14-15. המנהג הזה החל בגרמניה של ימי הביניים, משם הוא נפוץ לכל אירופה, והיהודים התרגלו שחלק ממנהגי חודש אלול הם ברכות השנה הטובה האישיות. וכמובן, מה הביא את זה? מהפכת הדפוס. מהפכת הדפוס זה מהפכה טכנולוגית שהתחילה עם המצאת הדפוס המודרני על ידי יוהן גוטנבורג באמצע המאה ה-15. המצאתו של גוטנבורג אפשרה הדפסה של המוני ספרים תוך זמן קצר ובעלות נמוכה יחסית, והביאה לעלייה משמעותית ממושכת באחוזי האוריינות. האוריינות זה קרוא וכתוב כמובן בקרב הציבור הרחב. המצאת הדפוס אפשרה לאומנים לצייר ברכות מעוצבות והתפתחה תעשייה נאה של שנות טובות. שליחת אגרות הברכה לראש השנה הייתה גם דרך היהודית לשמור על קשר. לעתים בבני משפחה שמתגוררים רחוק זה מזה, והם לא יכולים לבקר אחד את השני. ומאז נפוץ המנהג היהודי לשלוח אגרות ברכה לראש השנה, וממנהג של כל בני העם היהודי הוא הפך להיות למנהג אהוב גם במדינת ישראל הצעירה. חשוב לציין, אני חייב לציין שחלק מהתמונות של השנות טובות הגיעו מתוך כתב העת אריאל, כתב העת לידיעת הארץ, מ-101 כרטיסי ברכה לשנה החדשה, גם מתערוכת שנות טובות של מוזיאון חיפה, מארכיון יד יערי גם, ומאוסף ארכיון הסרטים היהודים של סטיבן ספילברג, של האוניברסיטה העברית וההסתדרות הציונית העולמית. יש עכשיו שנה טובה שאני רוצה להראות לכם, אני קוראת לה גלויית קרן קיימת. גלויית שנה טובה ישנה, עשירה בסמלים ציוניים ובהיסטוריה של היישוב היהודי בארץ ישראל. הגלויה מתייחסת למוסד לאומי ציוני חשוב, קרן הקיימת. היא מכילה מסרים ברורים וחשובים. קודם כל, היא מעוצבת בצורה מאוד אלגנטית. מסביב למסגרת יש, מסגרת פרחונית, יש לנו קישוטי עלים ופירות, אולי גפנים, שמרמזים על הארץ. הצבעים העיקריים זה גוונים של חום וכחול שהיו נפוצים כנראה באותה תקופה. אבל תשימו לב, למעלה באמצע כתוב לשנה טובה תרפז. שנת תרפז זה מקבילה לשנים של 1926-7. בישראל, וזו הייתה תקופה של עלייה רביעית לארץ ישראל, והתחזקות היישוב. למעלה מימין כתוב לכם מקרן קיימת לישראל, שזה בעצם המוסד המרכזי שאליו מתייחסת הגלויה. הקרן הקיימת הוקמה בשנת 1901, במטרה לגאול את אדמות בארץ ישראל ולהכין אותם להתיישבות יהודית. בצד שמאל למעלה כתוב שם לראשית שנת תרפז, זה איחולים לשנה החדשה. במרכז הגלויה משתקף בכחול לשנה טובה תיכתבו ותיכתמו. כמובן שזה האיחול הסטנדרטי, במרכזו משתקף מגן דוד גדול, כמובן שמסמל את הלאום היהודי והציונות, ובתחתית בצד ימין כתוב גאולה תיתנו לארץ. זה קריאה לתרום לגאולת הקרקע. יש לנו גם כיתוב ביידיש שמשמעו, אני לא קוראת יידיש, אבל כתוב שמה, שמשמעותו עזרו לארצנו. הכיתוב ביידיש מעיד על הקהל הרחב של, הקהל היד הרחב של הגלויה, שכלל את יהודי התפוצות דוברי היידיש. בצדדים יש לנו שני ציורי עיקרים, שני גברים חלוצים, לבושים בבגדי עבודה, עובדים בשדה, ומסמלים את העבודה העברית. אתם יודעים, בגלות לא עבדנו עבודת אדמה, בארץ יחלו לעבוד עבודת אדמה, אז הם מסמלים את העבודה העברית ואת ההתיישבות החקלאית, את בניית הארץ ויצירת חיים חדשים בארץ ישראל. בעצם הדמויות מייצגות את הגאווה והכבוד של העבודה הפיזית החלוצית. בעצם בחותם המרכזי בתחתית אתם רואים את המילים קרן קיימת ואיזשהו כיתוף שקצת קשה לקרוא, אבל בעצם הגלויה הזו היא כלי תעמולה וגיוס כספים לקרן הקיימת לישראל במסווה של גלויית שנה טובה, והמסרים המרכזיים זה לקרוא לתרומה לגאולת הארץ. כמובן קק"ל פעלה לגיוס כספים מיהודים ברחבי העולם כדי לרכוש אדמות בארץ ישראל מידי בעליהם הערבים או העותמנים. כמובן, לפני שהגיע המנדט הבריטי, ולהקצות אותם להתיישבות יהודית. הגלויה קוראת ליהודים לתת גאולה לארץ באמצעות התרומות האלה, וכמובן, שמו דגש וחשיבות לעבודה החקלאית וההתיישבות. זה מה שנקרא חיבור עמוק בין שנה טובה לציונות על ידי מסירת ושליחת גלויות כאלה, זה פנייה לקהל היהודי העולמי. אוקיי, זו שנה טובה הראשונה הזאת. אני רוצה להשמיע לכם שיר, שיר מדהים. שיר מבית האופרה הישראלית תל אביב יפו. השיר הזה מאחל שנה טובה לכל בית ישראל. זה קטע שהוקלט לפני כמה שנים, והאופרה הישראלית שרת, זה פשוט מדהים. שנה חלפה וכבר שנה בפתח והיא קרובה, שנה יותר יפה, יותר מוצלחת, יותר שווה, שנה שתמלא אותי באושר ובתקווה, שנה שבה לכל משאלותינו תהיה תשובה, בואי הטובה, בואי לשלום ואהבה. בוא נשמע את האופרה הישראלית שרה לנו שנה טובה.
גו! שנה בפתח, והיא קרובה,
והיא קרובה.
שנה יותר יפה, יותר מוצלחת, יותר שווה,
יותר שווה.
שנה שתמלא אותי באושר ובתקווה,
ובתקווה.
שנה שבה לכל משאלותינו תהיה תשובה,
תהיה תשובה.
איזה הרמוניה קולית משגעת. טוב, עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד גלויה של שנה טובה, גלויה שהיא פשוטה למראה, אבל היא מראה לנו חייל יהודי גרמני וחייל יהודי אוסטרי. ואנחנו רואים את השנה, ברור, 1914. סליחה, 1914, תחילת מלחמת העולם הראשונה. גלויה מציגה שני חיילים בחזית, ככל הנראה שהגלויה מדגישה את הברית בין גרמניה לאוסטרו-הונגריה במלחמת העולם הראשונה, כפי שמשקפים שני החיילים. אבל יש כתוב בעברית, ספרי תפילה, זה מצביע על ניסיון לפנות לקהל היהודי ולהציג את היהודים כחלק אינטגרלי מהמלחמה ולעודד את ההשתתפות בהם. וכמובן, כתוב בגרמנית בראש הגלויה, ניצחון ותהילה לכלי הנשק שלנו, ומתחת מופיע בגרמנית שנה טובה. זה לצד הכיתוב הגרמני לשנה טובה, מופיע גם כיתוב בעברית, לשנה טובה תכתבו ותחתמו. וכמובן, יש לנו חייל גרמני שלובש את המדים עם הקסדה מהסוג שאופייני לצבא הגרמני, הוא גם מחזיק ספר תהילים קטן, אולי ספר תפילה, זה מאוד מעניין. והחייל השמאלי לובש כובע שאופייני לצבא האוסטרו-הונגרי, כמובן יש לו מדליות על החזה, חייל יהודי שלובש מדים של אוסטרו-הונגריה ועם חרב ועונד מדליה על החזה, והוא גם, בדומה לחייל הגרמני, מחזיק ספר קטן, ספר תפילה. בעצם הגלויה משקפת את המצב הפוליטי והצבאי באותה תקופה, שבה גרמניה ואוסטרו-הונגריה היו בנות ברית. במלחמת העולם הראשונה הם היו מעצמות המרכז, למי שזוכר את התקופה הזו בהיסטוריה, והכיתוב בעברית מצביע על הפנייה לקהל היהודי, שכן חיילים יהודים שרתו בשני הצבאות הללו, היו גם חיילים יהודים ששרתו בצבא הטורקי, דרך אגב, וגם בעוד צבאות, והגלויה מנסה, ככל הנראה, לשלב מסר של אחדות לאומית ודתית תחת דגל המלחמה. אז אני מאוד אהבתי את הגלויה הזו והחיבור של שני החיילים. עכשיו אני רוצה להראות לכם גלויה חדשה, גלויה נוספת, שבעצם משקפת לנו את יהדות ארצות הברית מקבלת בחיבוק את פליטי הפוגרומים ממזרח אירופה. תראו כמה משמעויות מתגלמות בתוך הגלויה הזאת, בשנה טובה הזאת. בגלויה יש לנו מפגש על פני המים, תמונה צבעונית שמציגה כאילו שני עמים ניצבים משני צידי הים. הצד הימני, אתם רואים בצד ימין, יהודים חרדים, כנראה מזרח אירופה, שנראים כמו פליטים שעולים על ספינה, בעצם, ומעליהם מרחף נשר בעל שני ראשים עם מגן אצולה, שבעצם מייצג את בית הבסבורג, את בתי המלוכה במזרח אירופה, וכמובן, ששלטה על אזורים מאוד רבים, הממלכה האוסטרו-הונגרית שלטה על הרבה קהילות יהודיות שהיו שם, והם סבלו מפוגרומים. בצד השמאלי יש לנו אנשים שעומדים לבושים עם לבוש מודרני. הם כבר הגיעו לארצות הברית, הם כבר נראים הרבה יותר טוב, יש להם כסף, ומעליהם מרחף הנשר, סמל ארצות הברית, ועליו הכיתוב בעברית, החירות והצדק. הכיתוב מופיע למטה, מופיע לשנה טובה בעברית ובאנגלית, Happy New Year כמובן, ובעצם הגלויה הזו מסמלת את ההגירה היהודית הגדולה ממזרח אירופה לארצות הברית בתחילת המאה ה-20. היא מתארת פרידה מהעולם הישן, ממזרח אירופה, תחת שלטון אוסטרו-הונגריה, ומפגש עם העולם החדש, ארצות הברית שמייצגת חירות וצדק. בעצם אתם רואים איך דרך גלויות השנות טובות האלה רואים את ההיסטוריה של העם היהודי מול עינינו. יש עוד גלויה שאני רוצה להראות לכם, שמשקפת את בניית עם ישראל במדינת ישראל. יש פה גלויה שכתוב עליה לבניית נמל תל אביב, גלויה מרתקת שמספרת סיפור חשוב בהיסטוריה של היישוב היהודי בארץ ישראל. הגלויה היא גלויית שנה טובה, וכמובן לשנה טובה צרצד, שזו השנה שמקבילה ל-1936-37. תקופה קריטית בתולדות היישוב, ידועה במיוחד בגלל המרד הערבי הגדול ב-1936-39, וכמובן יש בגלויה איחולי שנה טובה, ויחי נמל תל אביב. כי זה הכיתוב המרכזי והחשוב ביותר בגלויה, שמעיד על המסר הלאומי והכלכלי שלה. התמונה מציגה את הקמת נמל תל אביב, רואים רציפים עמוסים בפעילות, אגורנים, ספינות עוגנות בים, פועלים רבים שעומלים על פריקה וטעינת סחורות. הרציפים נראים כאילו הוקמו זה עתה או עדיין בתהליכי בנייה, והגלויה הזו היא עדות חזותית וכתובה להקמתו של נמל תל אביב והשפעתו על היישוב היהודי בתקופת המרד הערבי. כמובן, זו הייתה תקופה מאוד מאוד חשובה, בעצם שמראה את היוזמה היהודית בתגובה לשביטה, ובחסות השלטון הבריטי כמובן שאפשר זאת, בלחץ של בן גוריון, לוי אשכול, ומשה שרת כמובן, אבל זה מראה לנו איך היישוב היהודי מתחיל באופן מיידי להקים נמל עברי עצמאי, והקמה הייתה סמל לחוסן לאומי, לכולת עמידה עצמית ולחוסר התלות בנמל הערבי. בעצם הנמל הזה סימל את ההישג הציוני ואת היכולת היהודית לבנות תשתית כלכלית וחיונית גם בתנאי מצוקה ומרד, וכמובן את הפסקת התלות בנמל יפו. לפי דעתי גלויה זו היא עדות מרגשת לרגע היסטורי שבו היישוב היהודי מול אתגרים קשים בנה את עתידו וחיזק את עצמאותו הכלכלית והלאומית. יש עוד שנה טובה אחת שאני רוצה להראות לכם, שמראה כבר את הרגע אחרי שהקמנו את המדינה, 1949, גלויה שמראה לנו ברוכים, שכתוב עליה, ברוכים הבאים לישראל, יצירת אומנות מרגשת ומלאת תקווה, שמבטא את ההיבט המרכזי בתולדות היישוב העברי בארץ ישראל. הגלויה הצבעונית מלאה פרטים ומתארת סצנה של עשייה, של הגעה, של התחדשות כמובן. וברוכים הבאים לישראל, זה הכיתוב הראשי שמעיד על קבלת פנים חמה. למטה כמובן איחולי שנה טובה מסורתיים, וכמובן התמונה מתארת נמל פעיל שוקק חיים, ספינת נוסעים גדולה שממנה יורדים העולים החדשים שלבושים בבגדים כמובן מהגלות, חלקם נראים מסורתיים. זה מראה גם על המגוון של העולים שמגיעים, ועל הספינה ועל רציפים מונפים דגלי שמחה. יש עוד סירות בים, סירות שמראות שהן גם מביאות עולים, גם מטוסים בשמיים, שמראים לנו בעצם קדמה טכנולוגית, מודרניזציה, ואולי גם ביטחון או חיבור לעולם הרחב. יש לנו גם ספינות מטען שמראים, יש שם ספינה, סירה אדומה, עמוסה תוצרת חקלאית, אולי פירות הדר, רמז פה לתפוזים, שמסמלים את פריחת החקלאות בארץ ואת היכולת לייצא תוצרת. תוצרת חקלאית, וכמובן יש לנו את הרקע של ארץ ישראל, טופוגרפים וצמיחה, וכמובן זה רוצה בעצם להראות לנו עלייה המונית, קליטת עולים, העולים שיורדים לנמל ומבטאים כמובן את בניין הארץ והסגסוג הכלכלי של מדינה מתפתחת. כמובן שזה נותן גם מסר של אחדות, שמחה, דגלים צבעוניים, אווירה חגיגית, ולסיכום בעצם הגלויה הזו זו דוגמה קלאסית לגלויות שנה טובה ציוניות שנועדו להעביר מסר אופטימי וחיובי על בניין הארץ, קליטת עולים ופריחה כלכלית. משקפת את האתוס החלוצי ואת השאיפה להקים מדינה יהודית מסגשגת וריבונית. עד כאן הגלויות. אני רוצה עכשיו לעבור, כמובן. בעצם הגלויות זה נדבך מאוד חשוב שמראים לנו את ההתפתחות של המדינה, אבל אני רוצה לעבור עכשיו לחלק השני של להזכיר עוד פעם, זה חשוב מאוד להזכיר שהגלויות האלה הם מאריאל כתב עת לידיעת הארץ, מתערוכת שנות טובות של מוזיאון חיפה, מארכיון יד יערי ומאוסף הארכיון הסרטים היהודי של סטיבן שפילברג של האוניברסיטה העברית וההסתדרות הציונית העולמית. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא של שירי תפילות שמאוד קרוב לליבי. שירים רבים נכתבו על הצורך של האדם בתפילה, ואתם יודעים, מחר יום, ערב יום כיפור, התפילה משרה עלינו תקווה, אופטימיות ועל הרצון שלנו להודות על כל מה שיש. מצאתי איזשהו ברשת, איזושהי תפילה לשנה החדשה שמיוחסת לנתן אלתרמן, אבל לא, אנחנו לא כולנו, זאת אומרת, לא בטוח שהוא כתב את זה, יש הרבה תיאוריות לזה, אבל זה שווה קריאה. אני מאוד אוהבת את התפילה הזו, וזה לא משנה מי כתב אותה, מי שכתב אותה עשו עבודה מצוינת לדעתי. אז תראו מה התפילה הזו אומרת. תן לנו, היא כל כך רלוונטית להיום, למרות שהיא נכתבה לפני כמה עשרות שנים. תן לנו שעה אחת של שקט אמיתי, שנה של לובן הפריחות וירק הדשאים, שנה של להט אהבות וחום תנור ביתי, ושנדע רק פעם אחת מהו טוב ומה נעים. שנה ללא קולות שנאה וזעקות השכול, ללא מראות הדם וללא הלמות תופי המלחמה, ללא הפחד המשתק של הנורא מכל, ללא צחוקו של העתיד אשר נטמן באדמה. הן לא ביקשנו לנו אוצרות של ממלכות ולא עושר אילאי ומכוניות פאר. קורטוב אחד של שקט אמיתי ולובן של פריחות, אשר נוכל בהם בלט להתהדר, להתרגש כפעם מריחות הסתיו, לדהור אל העושר כשריקת רכבת, לבנות לנו סוכת שלום עכשיו ולהיות בה הראויים לשבת. אין מילים, אין מה להוסיף על התפילה המדהימה הזאת. ואני רוצה להשמיע לכם את השיר של אהוד מנור, לשיר אהוד מנור קרא כמו תפילה. השיר בנוי כמו תפילה בסידור, קודם שבח ועלה לאלוהים, אחר כך פירוט המעשים שהוא עושה עבורנו, וכמובן בקשות כלליות, ישירות, לשמור על השמירה, ובבית האחרון אנחנו מודים לו על כל הטוב. השיר הזה צורף כתפילה בבתי כנסת רבים בארץ ובעולם, ובשיר הזה אהוד מנור מסביר, כל מילה שנלחשת שמושרת, כל מילה שנשברת בסופה היא תפילה. כל מילה שהלב בוכה ונאנח אל בית רחוק, או חלום שנשכח בכל שפה, היא תפילה. אולי האל ממעל אינו שומע כלל את מה שפינו ממלמל, אבל תפילה לאל משנה את מי שמתפלל. זו תפילה שנמשכת כל הדרך, זו תפילה מדברת ועושה, זו תפילה שאני אומרת לעצמי, תפילה לשלום אהוביי, לשלומי, אותה אשא עד סוף מסע. בוא נשמע את אהוד מנור כמו תפילה. שכחתי לציין את הזמרת המדהימה ששרה את השיר הזה. קוראים לה לימור עובד, ופשוט פשוט זמרת מצוינת. אני רוצה להשמיע עוד שיר תפילה. עוזי חיטמן, המדהים, מספר על השיר אדון עולם שהוא כתב. בוקר אחד, עם שתיית הכוס הקפה, הוא נזכר בסבא שלו עזריאל, שעל שמו נקרא עוזי, שנרצח בשואה, ושאבא שלו היה מספר לו שהוא היה שר פרקי חזנות. ואז הוא מספר שבצ'יק צ'אק הוא הלחין את השיר, את הלחן לשיר אדון עולם. בואו נשמע את אדון עולם.
אדון אשר מלך בטרם כל יציר נברא את נעשה בחפצו כל אזי מלך, אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד בתפארה והוא היה והוא עובד בתפארה אדון עולם אשר מלך
איזה שיר. אני רוצה להשמיע לכם את השיר אני מאמין. אני מאמין זה ניגון חסידי שחובר למילות התפילה אני מאמין. זה מסופר על החזן בן ציון שינקר שנשלח אל מחנה השמדה טרמבלינקה בתוך קרונות מסע דחוסים ללא אוויר ומים ובמשפחתו, והוא החל לשיר בשירית כוחותיו את אני מאמין שתכף נשמע ויושבי הקרון מצטרפים אליו. השיר הזה התגלגל איכשהו לרבי ששה באמריקה ומספרים שחלק קפצו מהקרון והצליחו להעביר את השיר הזה. השיר הזה זכה, הניגון הזה זכה לפרסום אצל האדמור ממודניץ' והרב שאול ידידיה לעזר טאוב שישב בארצות הברית, והפך מאז למעין שיר הנצחה לשואה בעולם הדתי. מאז הוא בוצע על ידי הרבה מבצעים, אבל אני רוצה להשמיע לכם את הביצוע של אריאל רורוביץ, הבן של נעמי שמר, אני מאמין. בואו תשמעו כמה יפה הוא שר את זה.
אני מאמין באמונה שלמה שאלה השמיים ושזאת האדמה כאן היה עבר פה יהיה עתיד האמנתי פעם אני אאמין תמיד וכשסופה עוברת וביתי רועד חוזר אליי ניגון ישן שבזכותו הוא עוד עומד אני מאמין באמונה שלמה גם בעיניים של אחי אני מוצא סימן שאני לא לבד שבלי מילים נגיד האמנו פעם ונאמין תמיד וכשסופה עוברת וביתי רועד חוזר אליי ניגון ישן שבזכותו הוא עוד עומד
וואו, איזה יופי של שיר של אריאל הורוביץ. עכשיו אני רוצה להביא את אבינו מלכנו. אבינו מלכנו זו תפילה יהודית שכוללת כ-40 בקשות ותחינות אשר כולן פותחות בפנייה אל האל במילים אבינו מלכנו. התפילה נאמרת בעשרת ימי תשובה, שאנחנו עכשיו בעשרת ימי תשובה, והיא אומרת ככה, אבינו מלכנו חננו ועננו, אבינו מלכנו חננו ועננו כי אין בנו מעשים. אני מביאה לכם את הביצוע המדהים של ברברה סטרייסנד, ששרה את השיר לכבוד יום ההולדת 90 של שמעון פרס ובענייני האומה בירושלים. בואו תשמעו את ברברה סטרייסנד המדהימה.
Vi
עכשיו אני רוצה להשמיע לכם את דוד האור המדהים, ששר את אדון הסליחות. איזה שיר יפה זה, כולנו שומעים את זה בבתי כנסת. אשכנזים, ספרדים, תימנים, בכל העדות, ואדון הסליחות הפך להיות שיר שמאחד את כולם. אז איך הוא אומר? אדון הסליחות, בוחן הלבבות, גולה עמוקות, דובר צדקות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. בוא נשמע את דוד האור המדהים. טוב, אני עכשיו רוצה להשמיע לכם את ליאונרד כהן. ליאונרד כהן הגיע לישראל תוך כדי מלחמת יום הכיפורים, והוא הופיע בפני חיילי צה"ל, וכתב את השיר מתוך התפילה של יום כיפור. התפילה הזו, מי באש, היא חלק מפיוט ונתנת תוקף שמכונה גם מי באש, בשל השאלה המפורסמת שמופיעה בו, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש. הפיוט נאמר בתפילת הימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, ומתאר את גזר הדין האלוהי של האדם. מה הקשר בפיוט, בין הפיוט הזה ונתנת תוקף? אז השאלות על גורל האדם, בעצם הפיוט מעלה שאלות רטוריות על גורלות החיים, כלומר מי בחרב ומי בחיה, מי ברעב ומי בצמא, מי באפלה ומי באור. התמודדות עם גזירת הדין, הוא מתאר כיצד נגזרות בראש השנה גזרות החיים ונחתמות ביום הכיפורים, ואיך אנחנו אומרים, תשובה, תפילה וצדקה מצילות את האדם. אז הפיוט מסתיים באמירה שהיא בעצם התשובה, תפילה וצדקה יכולים לשנות את רוע הגזרה. לסיכום, מי באש זה חלק מפיוט קדום ומרגש שמצוטט בתפילות הימים הנוראים ומבטא את החוסר הוודאות שלנו לגבי גורלות החיים ואת האמונה ביכולת של האדם להשפיע באמצעות מעשים טובים. בואו נשמע כמה משפטים מליאונרד כהן, מי באש.
Sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay.
טוב, לצליליו של ליאונרד כהן המדהים, אני רוצה להגיד לכם שלום, שנה טובה, כמובן בתקווה שנראה במהרה את החטופים בבית ואת כל החיילים שיחזרו הביתה בשלום. שבוע הבא לא נתראה, כי שבוע הבא אנחנו, עוד פעם זה ערב סוכות, שבוע אחרי כן זה שמחת תורה, אז אנחנו נתראה עוד שבועיים. כל יום שלישי בשעה 6 קסם עולמי, מסעות מהקורסה, רדיו סול, הרדיו האינטרנטי שלכם. שנה טובה ובשורות טובות.
For his hunger, and who shall I say is calling? And who by bread is sent? Who solitude, who in this mirror, who by his latest command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling.
Shofar